השיעור היום לילוי נשמת מנחם בן יוכבד, זיכרונו לברכה, וגם לילוי נשמת דורה דריינה בת פייגה וירמיהו, זיכרונה לברכה, נודה לכולכם אם תלמדו לילוי נשמתם. כל מי שרוצה להקדיש שיעור כך שממש בזכותו יצא שיעור נוסף לאוויר, מוזמן להיכנס לאתר סיני ושם למעלה בתפריט. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il ואנחנו לומדים את דף ממח במסכת יבמות. נתחיל 6 שורות לפני סוף העמוד הקודם ונסיים בשורה האחרונה בעמוד ב'. השיעור היום יהיה 18 דקות. היום נמשיך לעסוק בענייני גרים ונחלק את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון נבאר עוד משפט מהברייתא הארוכה שראינו אתמול לגבי תהליך הגיור, זה יהיה החלק המרכזי. החלק השני שיהיה קצר וסוג של אגדתא, נראה למה הגרים היום הם מעונים ומסכנים, ובחלק השלישי בדרך אגב נראה כמה דינים לגבי דין אשת יפת תואר. אז החלק הראשון, עוד משפט מהברייתא של אתמול, וזה לגבי גיור של עבד כנעני. עכשיו לפני שנראה את המשפט נקדים שתי הקדמות, אחת קצרה אחת ארוכה. הקדמה אחת זה תיאור תהליך הגיור של עבד כנעני. כשאני קונה עבד כנעני, אז כבר בקניין אני מל וטובל אותו, אם הוא אישה אז רק טובלים, ומאותו רגע, בין אם הוא איש, בין אם הוא אישה, הוא מתחייב במצוות כמו אישה, וכך הוא חייב לאורך כל תקופת העבדות שלו, זה שלב ראשון. שלב שני, אם מתישהו מאיזושהי סיבה אני מחליט לשחרר אותו, אז אני עוד פעם מטביל אותו, ואז הוא נהיה גר שלם. ממש יהודי לכל דבר. אלה שני השלבים. עוד פעם, שלב ראשון בקניין, מל וטובל, והוא חייב במצוות כאישה. שלב שני, אם משחררים אותו, אז הוא עוד פעם טובל, והוא נהיה גר שלם. עד כאן, הקדמה ראשונה. הקדמה שנייה, שזה כבר מהגמרה שלנו, זה בשורה הרביעית לפני סוף העמוד הקודם, זה לגבי האם עבד כנעני צריך לקבל עליו מצוות. כלומר, אדם רגיל שרוצה להתגייר, אז חוץ ממילה ותבילה הוא גם חייב לקבל עליו מצוות. השאלה היא, האם גם בעבד חייבים קבלת מצוות, או שאפשר לעשות את כל התהליך הזה בעל כורחו, והוא נהיה יהודי בעל כורחו. זו השאלה, והגמרא מביאה ברייתא, זה מתחיל במילה דתניא, שאנחנו נראה שלכאורה זה מחלוקת. הנושא בברייתא זה לא עבד כנעני, אלא סוג אחר של תהליך של גירות, ששם כן מוסכם על כולם שעושים את זה בעל כורחו, יותר נכון בעל כורחה, וזה לגבי אשת יפת תואר. אם חייל נמצא במלחמה והוא רואה אישה גויה והוא רוצה אותה, אז אומרת התורה הוא לא יכול לבוא עליה מיד, אלא הוא לוקח אותה לביתו, ואז יש תהליך שלם שהיא צריכה לגלח את השיער, לעשות את ציפורניה, להתאבל 30 יום, ורק אז, אם בכל זאת הוא רוצה אותה, אז הוא בא עליה ונהיית אשתו. ומה שמפתיע זה לא רק שנהיית אשתו, אלא היא גם נהיית גירה. כלומר, היא בעצם הופכת ליהודיה, ואת זה עושים בעל כורחה לגמרי, בלי שום קבלת מצוות מצידה. זה לגבי אשת יפת תואר, וזה מוסכם על כולם. עכשיו, באה ברייתא ואומרת, יש דרך למי שממהר לדלג על התהליך הזה, ולהפוך אותה לאשתו היהודיה הקשרה מיד, וזה לעשות לה גיור. איך עושים גיור? אז רבנן אומרים, הוא יכול לעשות לה גיור רגיל, היא תקבל על עצמה מצוות, ותטבול, והיא תהיה אשתו, ואז לא צריך את כל התהליך של 30 יום, היא גירה רגילה, והוא יכול לבוא עליה מיד. זה רבנן, אבל כמובן, זה דורש קבלת מצוות, וסביר להניח שאם אדם תופס אישה בכוח מהמלחמה, היא לא בדיוק תרצה לקבל על עצמה מצוות. לכן בא רבי שמעון בן אלעזר ומציע עוד שיטה שבה היא אפילו לא צריך לקבל מצוות, הוא יעשה את זה בעל כורחה, וזה שהוא יהפוך אותה לשפחה כנענית ומיד ישחרר אותה. כלומר, הוא קודם יטביל אותה לשם זה שהיא תהיה שפחה כנענית, ומיד אחרי זה יטביל אותה עוד פעם לשם שחרור, כך שבזה היא עברה את שני השלבים של עבד או שפחה כנענית, והיא הפכה ליהודיה כשרה בין רגע, וכל זה בעל כורחה בלי שהיא קיבלה מצוות. זה רבי שמעון בן אלעזר. רבנן, שכאמור לא הציעו את זה, הם סוברים שזה לא אפשרי. ומה המחלוקת ביניהם? המחלוקת היא בדיוק הנושא שלנו. האם אפשר להפוך עבד כנעני בעל כורחו להיות יהודי? לפי רבי שמעון בן אלעזר אפשר, ועושים לו את כל התהליך בעל כורחו, והוא לא צריך לקבל מצוות, והוא נהיה יהודי. לפי רבנן, לפחות לפי הבנת הגמרא בשלב הזה, אי אפשר, והוא רק נהיה יהודי אם הוא מקבל עליו מצוות. זו המחלוקת בברייתא, ובא רבא בשורה הראשונה בעמוד א' וגם מביא מקור לשתי הדעות. כתוב בשמות י' ב' לגבי אכילת קורבן פסח, וכל עבד איש מקנת כסף ומלטה אותו אז יאכל בו. כלומר, בשביל שעבד יאכל מהפסח צריך למול אותו. עכשיו, למה כתוב עבד איש? הרי הפסוק מתייחס גם לעבד של אישה. מה המילה איש בא לרבות? בזה בדיוק המחלוקת. רבי שמעון בן אלעזר אומר שזה בא לרבות שגם עבד שהוא כבר איש, כלומר שהוא כבר גדול, בכל זאת אפשר למול אותו ולהטביל אותו ולגייר אותו בעל כורחו. כורחו. זה אגב בניגוד לגר רגיל, שאם הוא מתגייר ויש לו ילדים קטנים, אז אותם אפשר לגייר עם האבא שלהם בעל כורחם, אבל אם הם כבר גדולים, אי אפשר בעל כורחו. זה רבי שמעון בן אלעזר, שאפשר לגייר עבד בעל כורחו, אפילו שהוא כבר איש. לעומת זאת רבנן אומרים שעבד איש בא ללמד שאת השלב השני, שבו הוא הופך לגר של ממש, לא חייבים לעשות דווקא באמצעות גט שחרור, שזה השטר שמשחרר את העבד, אלא גם אם הבעלים פשוט הפקיר את העבד, גם זה הופך אותו ליהודי, כמובן בתנאי שהוא טובל. עד כאן המקור למחלוקת, ועד כאן ההקדמות. דיברנו על שני השלבים בתהליך הגיור של עבד כנעני, שלב ראשון כשהוא נקנה, הוא מל וטובל והוא חייב במצוות כאישה, ושלב שני כשמשחררים אותו, אז הוא נהיה גר צדק שלם. אחרי זה ראינו את המחלוקת, האם אפשר לגייר אותו בעל כורחו לפי רבי שמעון בן אלעזר? כן? לפי רבנן, לפחות לגבי אשת יפת תואר, אי אפשר. אלה הקדמות, ועכשיו ניכנס לדיונים בגמרא עצמה, ונחלק אותם לשני סעיפים. בשביל הסעיף הראשון, נחזור לתחילת הלימוד שלנו, לשש שורות לפני סוף העמוד הקודם, זין עמוד ב'. וכאן כאמור, אנחנו מבארים עוד משפט מהברייתא שראינו אתמול, וזה שהברייתא אמרה כך, אחד גר ואחד עבד משוחרר. כלומר, היא משווה מבחינה מסוימת בין תהליך הגיור של עבד לבין תהליך הגיור של גר רגיל. לגבי מה היא משווה, אז הגמרא מביאה שתי הצעות. הדיון לגבי הצעה הראשונה הוא מאוד ארוך, ובסוף הצעה הראשונה נדחית, ואז בערך בשליש התחתון של עמוד א' היא מביאה את ההצעה השנייה. אז כאן בשביל לפשט, בואו נראה קודם את ההצעה השנייה, שזה מאוד קצר, ואז נחזור להצעה הראשונה. אז ההצעה השנייה אומרת הגמרא שהברייתא התכוונה להשוות ביניהם לגבי תהליך התפילה, ששניהם צריכים לטבול, וגם דיני התפילה דומים. הם צריכים לטבול באותו סוג מקווה שבו אישה נידה טובלת, וגם דיני החציצה בשניהם דומים. זו הצעה שנייה, שכל ההשוואה זה לגבי התבילה, שזו הצעה שמתקבלת. אבל עכשיו בואו נחזור אחורה להצעה הראשונה, להצעה שנדחית, וזה כאמור שש שורות לפני סוף העמוד הקודם, במזין עמוד ב'. אומרת הגמרא בהצעה הראשונה שהשוואה בין עבד כנעני לבין גר זה לא רק לגבי תהליך התבילה, אלא גם לגבי הנושא שעליו דיברנו בהקדמות של קבלת מצוות. עכשיו שימו לרגע בצד את מה שאמרנו בהקדמות, שזה מחלוקת רבי שמעון בן אלעזר ורבנן, נגיע לזה עוד רגע. בואו נראה את זה כרגע לפי סדר הגמרא. אז אומרת הגמרא בהצעה הראשונה שהברייתא התכוונה להשוות ולומר שכמו שגר רגיל צריך לקבל מצוות, גם עבד כנעני צריך לקבל מצוות. זו הצעה, אבל מיד מקשה הגמרא ורמינו מברייתא אחרת שאומרת בפירוש שעבד כנעני לא צריך לקבל מצוות. איך זה מסתדר? עונה רב ששת, פשוט מאוד, זה מחלוקת תנאים, אותם תנאים שראינו בהקדמה. כלומר, הברייתא שראינו אתמול שהצענו עכשיו שהיא מתכוונת שהוא צריך לקבל מצוות, זה כרבנן שאמרו שצריך. הברייתא שעכשיו ראינו שאומרת שלא צריך, זה כרבי שמעון בן אלעזר שאומר שלא צריך. זו התשובה של רב ששת, ולכאורה זה מאוד פשוט, אבל בשליש העליון של ממחת עמוד א' מתקיף את זה רב פאפה, ואומר, זה פשוט לא נכון. אין מחלוקת. באמת, גם לפי רבנן, אפשר לגייר עבד כנעני בעל כורחו. וזה שהוא אמר לגבי אשת יפת תואר, שאי אפשר להשתמש בשיטה של רבי שמעון בן אלעזר, או להפוך אותה לשפחה כנענית ומיד לשחרר אותה, זה כי הוא אומר שאומנם אפשר לגייר עבד כנעני בעל כורחו, אבל זה חייב להיות בשני השלבים. כלומר, שיהיה שלב ראשון שבו הוא חייב במצוות כאישה, והוא יעבור כמה ימים כאלה, ורק אחרי זה בשלב נוסף, אפשר לשחרר אותו ולהפוך אותו לגר בעל כורחו. אי אפשר לעשות את זה מיידית. זה רבנן. רבי שמעון בן אלעזר אומר שאפשר, אבל זהו, זו כל המחלוקת ביניהם. אבל בסופו של דבר, גם רבנן מודים שכן אפשר לעשות את שני השלבים אלו בעל כורחו, והגמרא מביאה גם ברייתא שמחזקת את זה, ולכן אי אפשר לומר שהברייתא שראינו אתמול שהשוותה בין גר לבין עבד כנעני, התכוונה שעבד כנעני צריך קבלת מצוות, כי זה פשוט לא נכון. זו התחייה של רב פאפה, וממילא זה דוחה את כל הצעה הראשונה. כשהברייתא השוותה בין גר לעבד כנעני, היא לא התכוונה להשוות לגבי קבלת מצוות, כי לפי כולם הוא לא צריך קבלת מצוות, אלא לגבי מה היא כן התכוונה להשוות, לגבי מה שאמרנו בהצעה השנייה, בשליש התחתון של עמוד א', וזה לגבי התבילה, ששניהם צריכים תבילה, באותו מקווה של אישה נידה, ואותם דיני חציצה. ועד כאן הסעיף הראשון של החלק הראשון של השיעור, למה התכוונה הברייתא להשוות בין עבד כנעני לבין גר. המסקנה היא שזה רק לגבי תהליך התבילה, אבל לא לגבי תהליך קבלת המצוות, כי גר כן צריך, ועבד כנעני לא צריך. זה היה הסעיף הראשון. בשביל הסעיף השני לגבי גירות של עבד כנעני, נעשה דילוק קטן מהרבע התחתון של עמוד א' ועד השורה השמינית בעמוד ב', וזה שאומנם הרגע הסקנו שעבד כנעני לא צריך לקבל מצוות ואפשר להכריח אותו להפוך ליהודי. הראשונים אומרים שבפועל אסור לעשות את זה, כי זה יכול לגרום לשתי תקלות. תקלה אחת זה שהעבד יכשיל את האדון שלו. אתה לא רוצה עבד שמסתובב לך בבית כשהוא עצמו יהודי בעל כורחו ובכלל לא קיבל עליו מצוות ולא מחויב להלכה, יכול להכשיל אותך בכל מיני איסורים. זה מצד אחד. מצד שני אומרים הראשונים, זה לא רק מכשיל את האדון שלו, זה גם מכשיל את העבד עצמו. כי אתה לוקח אדם שבכלל לא רוצה להיות יהודי, ובוודאי שהוא לא יקיים מצוות, ואתה עושה אותו יהודי, ועכשיו הוא בעצם יעבור על עבירות. ולכן, כמו שאמרנו, אמנם אפשר לעשות מעבד כנעני יהודי בעל כורחו, אבל חז"ל אומרים לא לעשות את זה. עכשיו, ממילא עולה השאלה, מה קורה אם אני באמת קונה עבד כנעני, והוא לא רוצה? האם בכל זאת אני יכול להשאיר אותו אצלי כעבד כנעני? ולגבי זה נראה שלושה שלבים בדיון. שלב ראשון זה מחלוקת תנאים בברייתא. תנו רבנן, רבי ישמעאל אומר, מקיימים, אני יכול לקיים אותו, להשאיר אותו אצלי כעבד כנעני. רבי עקיבא אומר, אין מקיימים. עוד פעם שנזכור, רבי ישמעאל אומר, מקיימים, רבי עקיבא אומר, שלא. זה שלב ראשון. בשביל השלב השני נעשה דילוק קטן לאמצע עמוד ב' ונראה שני אמוראים, רבי יהושע בן לוי ורבין, ששניהם, כל אחד בדרכו, אומר שיש דרך שבה כן אפשר לקיים עבד כזה, ולגבי שניהם לומר שאם רבי ישמעאל זה איכשהו מסתדר, אבל אם רבי עקיבא, לכאורה זה לא, והגמרא תתרץ איך בכל זאת זה מסתדר גם לרבי עקיבא. אז האמורה הראשון זה רבי יהושע בן לוי, שהוא עושה סוג של פשרה. הוא אומר, אתה יכול לגלגל עמו 12 חודש, כלומר, למשוך את זה שנה אחת, לנסות לשכנע אותו, אם אחרי שנה הוא לא רוצה, אז כבר אסור לך לקיים אותו, ואתה צריך למכור אותו לגוי. זה רבי יהושע בן לוי. בהמשך הגמרא, בשליש התחתון, הגמרא מביאה ברייתא שגם אומרת את זה במפורש, תנא קמא שם אומר שמגלגל עמו 12 חודש, ואם לא אז מוכר לגוי. רבי שמעון בן אלעזר שם אומר שזה דווקא בחוץ לארץ. בארץ ישראל אי אפשר למשוך שנה שלמה, כי בארץ ישראל יש תרומות, ובינתיים הגוי ייגע בהם ויתמה, לכן צריך לנסות למכור כמה שיותר מהר, ואם זה עיר על הגבול, אז ממש צריך למכור מיד. כי גוי כזה שלא רוצה להיות יהודי, יכול להפוך לסוג של גייס חמישי, להיות מרגל של האויב, אי אפשר להחזיק עבד שרוצה להישאר כגוי אם אתה גר בעיר על הגבול. זו הברייתא. בכל אופן, עוד פעם, אם זה לא ארץ ישראל ולא עיר גבולית, אפשר למשוך את זה שנה אחת. ועכשיו, כאמור, עם איזה תנאים זה מסתדר? אז עם רבי ישמעאל זה מסתדר, כי כאמור רבי ישמעאל אמר שאפשר לקיים, אז נסביר שמדאורייתא אפשר לקיים לעולם, ובאה הברייתא והגבילה את זה לשנה. אז עם רבי ישמעאל זה מסתדר. אבל אומרת הגמרא, עם רבי עקיבא, לכאורה זה לא מסתדר, כי רבי עקיבא אמר שלא מקיימים, ולכאורה הכוונה היא שלא מקיימים בכלל. אז איך רבי יהושע בן לוי אומר שמקיימים שנה, עונה הגמרא שזה תלוי מה העבד אמר בהתחלה. אם ממש מההתחלה העבד יתנגד לזה, אז אין ברירה, אסור לקיים אותו בכלל, צריך למכור אותו מיד לפי רבי עקיבא. אבל אם פסיקת למילתי, כלומר אם בהתחלה הוא פסק ואמר שהוא כן רוצה להפוך ליהודי, אבל אחרי שאדון קנה אותו, אז פתאום הוא מתחרט, על זה אמר רבי יהושע בן לוי ואותה ברייתא, שאפשר למשוך את זה שנה, לנסות לשכנע אותו, ורק אם זה לא הולך, אז בסוף השנה צריך למכור. וככה זה מסתדר גם לרבי עקיבא. עד כאן לגבי האמורה הראשון, רבי יהושע בן לוי. האמורה השני זה רבין, שכאמור גם הוא מביא מצב שבו אפשר לקיים את העבד, וזה אם כשקנית את העבד, המוכר של העבד התנה מראש שהוא מוכר לך דווקא אם אתה לא הופך אותו ליהודי. במקרה כזה אומר רבין שאפשר לקיים את העבד גם בלי שהוא יהפוך ליהודי. וגם כאן הגמרא מניחה שעם רבי ישמעאל זה מסתדר, כי רבי ישמעאל אמר שעקרונית אפשר מדאורייתא לקיים גם בלי שהוא יהפוך ליהודי, אבל מדרבנן אמרו שזה לא טוב בגלל התקלות שהזכרנו, אבל אם התנו מראש אז זה בסדר. אז עם רבי ישמעאל זה מסתדר, אבל עם רבי עקיבא לכאורה לא, כי הרי רבי עקיבא אמר שאי אפשר לקיים, והוא לא הזכיר שאם עשו תנאי אז אפשר. עונה הגמרא גם כאן, גם מרבי עקיבא זה מסתדר, כי הוא דיבר כשלא עשו תנאי, אבל אם עשו תנאי גם הוא מסכים שאפשר לקיים. ועד כאן השלב השני של הדיון, ראינו שני אמוראים שכל אחד בדרכו מביא דרך שבה אפשר לקיים, ואמרנו שזה מסתדר בין רבי ישמעאל ובין רבי עקיבא. ועכשיו בשביל השלב השלישי, בואו נחזור אחורה בגמרא לשליש העליון, לברייתא של רבי עקיבא ורבי ישמעאל. עוד פעם שנזכור, רבי ישמעאל אמר שאפשר לקיים, רבי עקיבא אמר שלא. ועכשיו נראה את המשך הברייתא, וזה שרבי ישמעאל מקשה רבי עקיבא מפסוק, או בעצם משני פסוקים. יש שני פסוקים שאומרים שגם עבד צריך לנוח בשבת. פסוק אחד זה בדברים פרקי, בתוך עשרת הדיברות, כתוב, למען ינוח עבדך ועמתך כמוך, ופסוק נוסף זה בשמות כף ג' כתוב, וינפש בין עמתך והגר. למה צריך שני פסוקים? אלא הפסוק בדברים מדבר על עבד מהול, כלומר שבעצם כבר התחייב במצוות כאישה, וממי לוודאי שגם הוא צריך לנוח בשבת, והפסוק מצווה שגם האדון שלו צריך לדאוג לזה, זה בדברים. לעומת זאת, הפסוק בשמות שמדבר על בן המתחה, זה כנראה מתייחס לעבד שהוא לא מהול והוא לא חייב במצוות בכלל, ובכל זאת אדון צריך לדאוג שגם הוא ינוח בשבת. עכשיו, מעצם זה שהפסוק מתייחס לעבד כזה, כנראה שזה מצב שהוא לגיטימי, כלומר אדם כן יכול לקיים אצלו בבית עבד כנעני שהוא לא מהול, כלומר כמו דעת רבי ישמעאל ונגד רבי עקיבא. זו הקושייה של רבי ישמעאל, ועל זה ישנו בגמרא סך הכל שלוש תשובות. תשובה אחת שרבי עקיבא עצמו ענה, ועוד שתי תשובות שהגמרא אמרה שהוא יכל לענות. תשובה אחת שרבי עקיבא אמר, זה שבאמת עקרונית אי אפשר לקיים עבד כנעני שלא מהול, והוא צריך למול אותו כמה שיותר מהר, אלא שהפסוק שדיבר על מצב כזה, דיבר פשוט על מצב שהוא לא הספיק עדיין למול אותו, כי למשל הוא קנה אותו רגע לפני שבת, ובשבת אסור למול עבד כנעני, ועל זה דיבר הפסוק, שבכל זאת הוא צריך לדאוג שהעבד ינוח, ומיד אחרי שבת הוא באמת חייב למול אותו לפי רבי עקיבא. זו התשובה שרבי עקיבא אמר. אחר כך בהמשך, תוך כדי שהגמרא מביאה את שני האמוראים שהזכרנו, את רבי ישוע בן לוי ואת רבין, אז רב זביד מקשה שלכאורה רבי עקיבא יכל לענות עוד שתי תשובות. וזה תשובה אחת על פי רבי ישוע בן לוי, שהפסוק שם מדבר על עבד שבהתחלה אמר שהוא רוצה להיות יהודי, פסיקתא למילתי, ואז כאמור אמרנו שהוא יכול לחכות ככה שנה, אז אולי על זה הפסוק מדבר. ותשובה נוספת על פי רבין, שאפשר לומר שהפסוק מדבר שהמוכר עשה תנאי מראש, הוא לא ימול אותו, שגם אז אמרנו שיכול לקיים אותו אצלו. אז אלה עוד שתי תשובות שרבי עקיבא יכל לענות. ולמה באמת הוא לא ענה אותם? אומרת הגמרא, ככה. באמת היו לו שלוש תשובות שהוא יכל לענות, הוא בחר באחת מהם, וזה שלא הספיקו למול אותו לפני שבת. ועד כאן השלב השלישי של הדיון, וזה היה הסעיף השני בחלק הראשון של השיעור, ובזה סיימנו את החלק הראשון והמרכזי של השיעור לגבי גיור עבד כנעני, נחזור על זה עוד פעם בסוף השיעור, ונעבור עכשיו לחלק השני והשלישי. אז החלק השני מאוד קצר, 8 שורות לפני סוף עמוד ב', כיוון שאנחנו מדברים על גירים, הגמרא מביאה ברייתא ששואלת למה גירים בימינו הם כל כך סובלים ומעונים, הרי לכאורה הם עשו משהו טוב והם הצטרפו לעם ישראל, למה זה מגיע להם? ועל זה הברייתא מביאה 4 תשובות, ונראה אותם לא בדיוק לפי הסדר, אלא נחלק אותם לשתי קבוצות. קבוצה אחת זה שהם נענשים על דברים שהם עשו לפני הגיור, קבוצה שנייה זה על דברים שהם עשו אחרי הגיור. אז קבוצה ראשונה הם נענשים על דברים שהם עשו לפני הגיור, וזה רבי חנניה בן רבן גמליאל אומר על זה שהם לא קיימו לפני הגיור את 7 מצוות בן נוח, ואחרים אומרים על זה שהם שיהו עצמם מלהתגייר, כלומר אחרי שהם גילו את האמת והם הבינו שכדאי להתגייר, אז לקח להם יותר מדי זמן, ועל זה הם נענשים. זו הקבוצה הראשונה. קבוצה שנייה זה שהם נענשים על דברים שהם עשו אחרי הגיור, כי אומר רבי יוסי, לא יכול להיות שהם נענשים על משהו שהם עשו לפני, כי הרי קטן שמתגייר הוא כמו קטן שנולד, כל מה שהיה לפני לא קיים. אלא כאמור, הם נענשים על מה שהם עשו אחרי. על מה? אז רבי יוסי אומר, על זה שהם נהיו גרים, אבל הם עדיין לא מספיק בקיאים בהלכות, וממילא כנראה יוצא שהם חוטים לא מעט. אבא חנן אומר, על זה שהם אמנם עושים את המצוות, אבל הם עושים את זה לא מאהבה, אלא מיראה, ולכן הם נענשים. ועד כאן החלק השני של השיעור, למה הגירים סובלים. החלק השלישי הוא יותר בדרך אגב, ובשביל זה נחזור לרבע התחתון של עמוד א', וזה כיוון שהזכרנו מקודם גיור של אשת יפת תואר, נראה עוד 3 הלכות לגבי זה. ולפני זה בואו נקרא את הפסוקים של התהליך של מה שהוא עושה לה, וזה בדברים כף א', פסוקים י' ב' י' ג', והוותה אל תוך ביתך וגילחה את ראשה ועשתה את ציפורניה, והסירה את סמלת שוויה מעליה וישבה בביתך ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים, ואחר כן תבוא אליה ובעלתה והייתה לך לאישה. אלה הפסוקים, ועכשיו נראה לגבי זה 3 דיונים. דבר ראשון זה מה זה ועשתה את ציפורניה. לגבי זה יש מחלוקת רבי עקיבא ורבי אליעזר, ושני מדמים את הציפורניים לגילוח הראש. רבי עקיבא אומר, כמו שבגילוח הראש היא מנבלת את עצמה בזה שהיא מורדה את השיער, אותו דבר גם הציפורניים זה צריך להיות ניבול, וממילא מה זה ועשתה את ציפורניה, הכוונה היא לגדל ציפורניים, עד שזה לא יפה ומנובל, זה רבי עקיבא. רבי אליעזר לעומת זאת אומר, כמו שבראש היא מורידה את השיער, גם בציפורניים הכוונה היא להוריד, כלומר לקצות ציפורניים. אז שוב, לפי רבי עקיבא הכוונה היא לגדל ציפורניים, לפי רבי אליעזר הכוונה היא לקוץ ציפורניים, וזה היה הדיון הראשון. הדיון השני זה מה זה ובכתה את אביה ואת אמה, גם כאן יש מחלוקת רבי אליעזר ורבי עקיבא. רבי אליעזר אומר הכוונה היא כפשוטו, שהיא בוכה על זה שהיא עזבה את אבא ואמא שלה, אולי גם נרגו במלחמה. רבי עקיבא אומר הכוונה היא שהיא בוכה על זה שהיא עוזבת את העבודה הזרה שלה, כי הגויים קוראים לעבודה הזרה שלהם אבא ואמא. זה היה הדיון השני. הדיון השלישי זה כמה ימים היא בוכה, אז בפסוק כאמור כתוב, ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים, ואחר כן תבוא אליה, וגם כאן יש מחלוקת כמה ימים זה, תנא קמא אומר כפשוטו, ירח ימים, כלומר חודש 30 יום, רבי שמעון בן אלעזר אומר זה 90 יום, למה? כי אומר ירח זה 30, ימים זה מרבה עוד 30, ואחר כן מרבה עוד 30, סך הכל 90, זה בברייתא. רבינה מקשה על רבי שמעון בן אלעזר, והוא אומר, אם אתה דורש ככה, אתה גם יכול לדרוש שואחר כן לא מוסיף רק עוד 30, אלא מוסיף את כל מה שהיה לפני, כלומר ירח זה 30, ימים זה 30, סך הכל 60, ואז ואחר כן מוסיף עוד 60, סך הכל 120, זו הקושייה של רבינה, והגמרה נשארת על רבי שמעון בן אלעזר בקשיה, ועד כאן הדיון השלישי, וזה היה החלק השלישי של השיעור לגבי אשת יפת תואר, ובסופו של דבר הגענו לשורה האחרונה בעמוד ב', נעצור כאן ונחזור על מה שראינו. חילקנו את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון קודם הקדמנו שעבד כנעני בסופו של דבר יכול להפוך ליהודי שלם, וזה בשני שלבים. שלב ראשון כשקונים אותו הוא מל וטובל והוא מתחייב במצוות כאישה. שלב שני כשמשחררים אותו, אז הוא נהיה גר שלם, ממש יהודי. זו הקדמה ראשונה. הקדמה שנייה, אמרנו שלכאורה יש מחלוקת האם בתהליך הזה הוא צריך לקבל עליו מצוות. לפי רבי שמעון בן אלעזר לא, לפי רבנן לכאורה כן. לגבי מה הם אמרו את זה? לגבי אדם שלוקח אשת יפתו והוא רוצה לזרז עניינים, הוא לא רוצה לחכות 30 יום, אז רבנן אומרים הוא יכול פשוט לגייר אותה, הוא רגיל של קבלת מצוות ותפילה, אבל רבי שמעון אלעזר אומר, יש דרך גם בלי שיתקבל מצוות, וזה להפוך אותה לשפחה כנענית ולשחרר אותה, ואז היא נהיית גרה אפילו בלי קבלת מצוות, כי לדעתו, עבד כנעני לא צריך לקבל מצוות, ואילו רבנן כנראה אומרים שכן, זו הייתה הקדמה השנייה, ומתוך זה הגענו לחלק הראשון. בחלק הראשון ראינו את המשפט מהברייתא של אתמול, וזה אחד גר ואחד עבד כנעני. כלומר, הברייתא השוותה בין תהליך הגיור של שניהם. לגבי מה? אז אמרנו שיש שתי הצעות. הצעה הראשונה זה שהשוותה לגבי קבלת המצוות. כלומר, שהברייתא התכוונה לומר שעבד כנעני כן צריך לקבל מצוות. על זה הגמרא הקשתה מברייתא שאומרת שהוא לא צריך, וענה רב ששת, זה פשוט מחלוקת עניים, המחלוקת שראינו שלפי רבנן צריך, ולפי רבי שמעון בן אלעזר לא צריך, אבל דחה את זה רב פאפה שזה לא נכון, שבאמת אין מחלוקת, ובאמת גם רבנן, שלגבי אשת יפה תור, לכאורה אמרו שצריך קבלת מצוות, הם לא באמת אמרו את זה, גם הם מסכימים שלא צריך, הם רק אמרו שאי אפשר לעשות את זה מיידית, צריך שיהיה כמה ימים שהוא בשלב הראשון, שהוא מקיים מצוות כאישה, ואז אפשר לעבור לשלב השני, אי אפשר מיד, אבל בשני שלבים כן אפשר, ממילא, אתה לא יכול לומר שהמשנה התכוונה שהוא חייב קבלת מצוות, כי בעצם אף אחד לא אומר את זה. כולם יודעים שלא חייבים קבלת מצוות, ולכן עוברת הגמרא על ההצעה השנייה, שבאמת הברייתא לא התכוונה להשוות לגבי קבלת מצוות, אלא פשוט לגבי תהליך הטבילה, ששניהם גם גר וגם עבד כנעני צריכים טבילה, וטובלים באותו מקום שטובלת נידה, וזה אותם דיני חציצה, ובזה סיימנו את הסעיף הראשון של החלק הראשון. בסעיף השני אמרנו, בסדר, אפשר לגייר עבד כנעני בעל כורחו, אבל מדרבנן לא עושים את זה, וממילא עולה השאלה, האם מותר לקיים עבד כזה? וראינו לגבי זה שלושה שלמים. שלב ראשון, מחלוקת תנאים, רבי ישמעאל אמר, מקיימים, לפחות מהתורה, רבי עקיבא אמר, לא מקיימים. שלב שני, ראינו באמוראים, שרבי יהושע בן לוי אמר שאפשר לקיים שנה, ואמרנו שזה מסתדר גם לרבי עקיבא, במקרה שבו מראש העבד אמר שהוא רוצה להיות יהודי, ופתאום אחרי שקנו אותו הוא התחרט, אז אפשר לחכות שנה, אבל אם מראש הוא לא הביע שום עניין, אז לא מחכים בכלל לפי רבי עקיבא, אלא צריך מיד למכור אותו לגוי. זה דבר ראשון באמוראים. דבר שני זה רבין, שגם הביא דרך שבה אפשר לקיים, וזה אם המוכר עשה תנאי מראש. וגם בזה אמרנו שגם רבי עקיבא שאמר שלא מקיימים, גם הוא מסכים שמסו תנאי מראש, אז אפשר. זה היה השלב השני של הדיון. בשלב השלישי חזרנו שוב לברייתא, ראינו שם שרבי ישמעאל הקשה על רבי עקיבא מפסוק וינפש בין המתחה והגר, והוא מבין שהכוונה היא לעבד שלא מהול, כלומר התורה מתייחסת לעבד כזה, כלומר כנראה שזה מצב שמותר לקיים אותו, ועל זה ראינו שלוש תשובות. תשובה אחת מה שרבי עקיבא אמר, שהתורה מדברת על מצב שפשוט הוא לא הספיק למול אותו, כי הוא קנה אותו שנייה לפני שבת, אבל באמת מיד אחרי זה צריך למול. אחרי זה אמרנו שעל פי מה שראינו באמוראים אפשר להציע עוד שתי תשובות, וזה שמדובר בעבד שאמר שהוא רוצה למול ואז הוא התחרט, שאפשר לחכות שנה, ועל השלב הזה הפסוק מדבר. או תשובה נוספת שמדובר שהמוכר התנה מראש שלא ימול אותו, שגם אז אמרנו שגם לפי רבי עקיבא מותר לקיים אותו. וזה היה החלק הראשון של השיעור. בחלק השני, שאלנו למה הגירים בימינו הם כל כך סובלים על מה הם נאנשים, וראינו בברייתא ארבעה הסברים. שני הסברים הראשונים זה על דברים שהם עשו לפני הגיור, וזה או כי הם לא שמרו שבע מצוות בני נוח, או כי הם חיכו מדי לפני שהם התגיירו. קבוצה השנייה זה על דברים שהם עשו אחרי הגיור, וזה או כי הם לא בקיאים בהלכות ולכן הם עוברים על הלכות, או כי הם עושים את המצוות מיראה ולא מאהבה. זה היה החלק השני. בחלק השלישי ראינו עוד שלושה דיונים על אשת יפת תואר. בדרך אגב, דיון ראשון, מה זה ועשתה את ציפורניה? רבי עקיבא אומר לגדל אותם בשביל שהיא תתנבל. רבי אלעזר אומר לקוץ אותם. דיון שני, מה זה ובכתה את אביה ואת אמה? רבי אלעזר אומר כפשוטו, אביה ואמה. רבי עקיבא אומר שהיא בוכה על עבודה זרה שלה שנפרדת מזה. ודיון שלישי, כמה ימים היא בוכה? אז תנא קמא אומר 30 יום, כי כתוב ירח ימים. רבי שמעון בן אלעזר אומר 90 יום, כי הוא דורש ירח 30, ימים 30, ואחר כן עוד 30. רבינא הקשה על זה ונשארנו בקשיא, כל טוב.